יום שלישי, י"ד באלול, תשע"א. הנה אנחנו בספר אורות מת הרב קוק. אנחנו בעמוד 9מג. כן. עמוד קמ"ג. פסקה כדבב. כשמדברים על דבר תעודת ישראל בעולם, מה זה תעודת ישראל? כלומר, הייעוד של עם ישראל בעולם. תעודה במובן של ייעוד. הייעוד של עם ישראל בעולם, כלומר, כלפי העולם, לא כלפי עצמה, מיד אנו באים להכרה של העדות על גאוות השם. גאווה זו מידה רעה אצל האדם וטובה אצל אלוהים. מדוע זו מידה רעה אצל האדם? כי כשאדם יש לו גאווה, הוא דוחק רגלי שכינה. הוא אומר, אני קיים ואני ערך מוחלט. אם אדם אומר שעל עצמו שהוא ערך מוחלט, אז הוא עושה את עצמו אלוה. שהוא ערך מוחלט. מה הכוונה שהביטוי ערך מוחלט? הכוונה שהוא לא דבר יחסי. הוא מי שאליו הכל מתייחס, ולא הוא מתייחס אל אחרים. יפה, סובב סביבו. זה נקרא שהוא ערך מוחלט. אבל מצד האמת, הערך המוחלט זה לא הוא. הערך המוחלט זה האלוהות, ולכן ברגע שאדם יש לו גאווה, הוא דוחק רגלי שכינה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אומרים, הגאווה והגדולה לחי העולמים. מדוע הגאווה ראויה לו? בגלל שהגאווה של הקדוש ברוך הוא אינה דוחקת אף אחד. מרוב גאוותו הוא נותן מקום לכולם. ובגאוותו שחכים. זאת אומרת שהגאווה האלוהית היא גאווה שנותנת ישות, הוויה, לכל מי שבקרבה. ולכן הגאווה האלוהית היא סוג של ענווה באמת. אז מה שאומר, כשמדברים על דבר תעודת ישראל בעולם, מה עם ישראל עושה? מה הדבר שעם ישראל בא להכריז עליו, בא לגלות בעולם? הוא בא לגלות את גאוות השם, שבא על ידי כנסת ישראל, המבררת במציאותה את היסוד האלוהי של הנהגת העמים והממלכות, וממילה של כל המציאות, וממילה של כל המציאות כולה. זאת אומרת, יש נטייה ברוח האדם לחלק בין דעת אלוהים, עבודת אלוהים של האדם הפרטי, לבין, תודה רבה. מה? בוא לא נעסוק בדברים צדדיים שמעכבים אותנו מההתמקדות בעיקר. כן, יש נטייה בנפש האדם לחלק בין הפוליטיקה לבין הפרט. למשל, ישו, מייסד הנצרות, אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. בוא נחלק את העולם. יש דברים ששייכים לקיסר, יש דברים ששייכים לאלוהים. מה שייך לקיסר? הפוליטיקה, הממלכות, המדינות. זה התחום שלו. ולכן כששאלו, זו הייתה השאלה ששאלו את ישו, האם לשלם את המס לקיסר. אז הוא אמר, בוודאי, תנו לקיסר, את אשר לקיסר. ומה שייך לאלוהים? הנשמה, הפרט, המוסריות הפרטית. אז יוצא שאין הנהגה אלוהית בפוליטיקה. אז אולי הנושא האלוהי הוא נושא מצומצם, ששייך בעצם ליחיד. זאת המצאה של היחיד, זה צורך של היחיד. אבל דווקא כנסת ישראל, היא אומרת ההפך מישו. היא מגלה את הנהגת השם בעמים והממלכות. כלומר, הנושא של התנ״ך, אם אנחנו מחפשים מהו הנושא הכללי של התנ״ך מתחילתו ועד סופו, אנחנו רואים את זה. ההשגחה האלוהית על העמים והממלכות. אז זה מה שאומר כאן, שהמבררת במציאותה את היסוד האלוהי של הנהגת העמים והממלכות. וממילא של כל המציאות כולה. כלומר, אם אתה רואה שהמסגרת היותר כללית באדם היא מונהגת, מושגחת על ידי האלוהות, מתוך כך אתה מגיע גם להכרה שכללות המציאות מונהגת על ידי האלוהות, כלומר יש יסוד אלוהי בכל, ומזה אנו באים לידי תביעת הקדושה והטהרה בחיים המעשיים ובחיים העיוניים. כלומר, אנחנו מבקשים את הקדושה והטהרה בחיים של היחיד מתוך ההכרה של ערך החיים הכלליים, הציבוריים. כלומר, לעומת הרגש הדתי המצוי בדתות שמדבר על היחיד כנקודת מוצא. כלומר, האדם הדתי בשאר העולם, למה הוא דתי? כי הוא רוצה להצליח את החיים שלו, האינדיבידואליים. לפעמים הוא גם חושב על החברה, אבל זה מתחיל מהיחיד. וישראל זה כיוון הפוך, זה מתחיל מן הכלל, ומתוך כך פונה אל היחיד. מובן? זה ברור מה שאני אומר? אז אם זה כך, אנחנו יכולים לעבור לפסקה ט"ז, אם הכל ברור. העלאת כנסת ישראל במדרגתה היותר עליונה, במדרגתה העליונה, כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת נקודת ציון. אם זה היה כתוב בסינית, זה היה בערך ברור אותו דבר. אז בואו נסביר למה הכוונה. יש, הרב כאן מדבר בקודים, זאת אומרת, הרב יש לו לוח מונחים מהספרות הכללית של התורה, בין היתר גם מתורת הקבלה. בתורת הקבלה יש מושג שנקרא נקודת ציון. כמו שיש עולמות, ספירות, פרצופים, יש גם מושג הנקרא נקודת ציון. מברר לנו הרב מהי נקודת ציון. זה בעצם הלאומיות. זה הלאומיות. נקודת ציון זה מילה אחרת בשביל לאומיות. אחד הביטויים של זה, יש במדרש כינוי אחר לנקודת ציון, קוראים לזה רחל מבכה על בניה. זה פסוק בנביא, נכון? ירמיהו. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מה זה אומר? מה? כן, עם ישראל, זה בניה של רחל. כן, מענה להינחם על בניה כי איננו, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים מגבולם לגבולם, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו מארץ אויב. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של רחל מבכה על בניה? יש אצל המהר"ל מפראג, בתחילת נצח ישראל, הוא מבאר שני שורשים בעברית, שורש גלו ושורש גאול. גאול זה חיובי, נכון? נחמד, להיגאל. גלו, שלילי, גלות. אין? אומר המהר"ל, בעצם שני השורשים האלה זה אותו שורש, זה ג' ל', גל. אלא שאם הקריאה האלף בגאול היא באמצע, ובגלו אם הקריאה ה' נמצאת בסוף, ה'. וזאת משום שבגאולה יש איחוד, אז זה א', וזה באמצע. עם ישראל מתאחד, מתקבץ בארצו. לעומת זה, בגלות עם ישראל מתפזר. גלו זה, הוא לכל הכיוונים, לכן זה ה'. מה? אם קריאה זה אותיות המשמשות כתנועות. בשפות האירופאיות התנועות הן בעצמן אותיות. A, E, O, U, I. נכון? אבל ב-Y. אבל בעברית זה לא כך, אבל לפעמים כן. למשל במילה בא. הוא בא. איך אתה כותב בא? ב', א'. הא' נקראת אם קריאה. בסדר? אז יש אותיות אהבי, א', ה', ו' וי', נקראות בדקדוק אימות הקריאה. בסדר? אז אני חוזר לזה שאם הקריאה, ההא, בגלו היא בסוף המילה, יש איזה יציאה מן הסדר. ה בגמטריה זה כמה? חמש, יפה. אם כן אומר המערד, למה יש אות שבגמטריאתה חמש כדי לציין את הגלות? כי הגלות זה פיזור. הפיזור זה בכל ארבע פינות. אז זה צריך להיות דלת. יפה. אני מאוד אוהב את התגובה. זאת אומרת, זה בדיוק ככה ציבור מגיב טוב. אתה מזמין שאלה, אם יגיע. התשובה אומר המערד שהפיזור הוא גם באמצע.
אין סוף,
תגיד
גם למעלה, למטה.
לא, 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 כי פיזור זה גיאוגרפי. זה בשטח. אין פיזור מעלה ומטה. אבל יש פיזור באמצע. מה פירוש אתה? מה? מה זה פיזור באמצע? פיזור באמצע, הכוונה כפולה. שגם מי שנשאר באמצע, דיינו, שארית ישראל שבארץ ישראל, גם היא בתנאים דפוקים. אבל יחד עם זה, יש לזה עוד משמעות חיובית. שלמרות הפיזור, יש נקודת אחדות נסתרת שנותרה. וזה כמו שהרמב״ם אומר, שהקדוש ברוך הוא הבטיח שתמיד יישאר משהו ממלכותנו. כן? ולכן לא ייתכן שלא יהיו יהודים בארץ ישראל בכלל, כי הרי הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. אז בתוך הפיזור, בתוך הדלת, יש נקודה, לכן יש ה. גל לא, ולא גלת.
זה גם הנקודה הזאת היא כאילו...
היא לא?
היא חלשה.
היא חלשה, היא קיימת. הנקודה הזאת היא היסוד שמכוחה הכל עולה בחזרה. אומר המהר"ל, אותה נקודה היא הנקראת בפי הנביא, רחל מבכה על בניה. היא הנקראת בקבלה, נקודת ציון. ומעניין מאוד שהיה יהודי אחד שמאוד עזר לתנועה הציונית, קראו לו נורדאו, מקס נורדאו. יהודי מאוד מאוד בעייתי, מאוד מסובך, זה רחוק רחוק הרבה. אבל, אף על פי כן, הוא עמד לימינו של בנימין זאב הרצל, כדי לעזור לו להקים את התנועה הציונית. והוא מספר בעצמו איך הוא הגיע לזה. הוא אומר שהוא ראה פעם איזו ילדה קטנה, יהודיה, והוא שאל אותה, מה למדתם בבית הספר? כמו פסוק לפסוקך. והיא אמרה לו, ככה הוא כותב, שהיא סיפרה לו שהם למדו את אגדת רחל, שרחל מבכה על בניה, ומצפה שעם ישראל ישוב. אז הוא אמר, אם אחרי כל כך הרבה שנים עדיין הילדים מספרים את זה, זה סימן שיש סיכוי. ואז הוא הקים את התנועה הציונית. אז זה בעצם גם אנחנו רואים במציאות שרחל מבכה על בניה, השיבה את ארץ ישראל את ישראל לארץ ישראל.
יש שכר
לפעולתך. נכון. יש לציין, אגב, אם כבר דיברנו על נורדאו, דרך אגב, לא תמיד יש לנו הזדמנות. נורדאו היה דתל"ש. חזר בשאלה. איך זה קרה לו? הוא היה בילדותו, כשהוא היה בן 14-15, אמרו לו שאסור להסתכל על הכהנים בשעת ברכת כהנים. כתוב, מי שמביט בכהנים, עיניו כהות, כמה נהיה עיוור. מה עשה הנער? הסתכל. לא נהיה עיוור, נהיה אפיקורס. ככה זה התחיל. אני אתאר לעצמי שזה לא ברגע אחד, אבל זה היה נקודת השבירה אצלו. נקודת השבירה שהביאה אותו אחר כך לאן שהגיע. בסוף ימיו הוא היה עיוור. זה זכות עצומה. הוא אפילו קצת חזר בתשובה. היו רואים אותו מתפלל בבית הכנסת של מדריד ביום הכיפורים. זה משהו, כלומר, הוא זכה להיות עיוור. לא פשוט.
אני מבין כמו אצל
מרים. כן, אגב, הוא... מה, כמו מרים, שמה?
אצל מרים שגם היא במדרגה שהוא היה לקבל כאילו צלעת ברגישות כזאת.
יש לציין שנורדאו היה כל כך רחוק שהוא התחתן עם גויה ולא ראה בזה בעיה. הוא התחתן עם גויה וכל העולם היהודי רעש. אמר, איך? המשנה לראש התנועה הציונית מתחתן עם גויה? אז הוא נורא מבולבל, שלח מכתב להרצל, הוא אומר, אני לא יודע, למה כולם תוקפים אותי? לא מבין. אז הרצל עונה לו, במכתב קצר, שבו הוא אומר, א', רציתי להגיד לך מזל טוב לחתונה שלך. שתיים, נראה לי שכאשר עם ישראל יחזור לארצו, יהיה יותר קל להטמיע בתוכנו אלמנטים מבחוץ. ג', הוא אומר, נדמה לי שיש לך תקדים מפואר, זכורני שמשה נשא מדיינית. מכירים את הטענה הזאת מזה שום מקום? זמרי אמר, נכון? בת יתרו, מי יתירה לך, נכון? זה אפשר בתוך כל המכתב הזה לראות כמה דברים גנוזים שם. עכשיו, על כל פנים, כשהרצל מת, ביקשו מנורדאו לעמוד בראש התנועה הציונית, והוא אמר שהוא לא יכול. שאלו אותו למה, הוא אומר, יש לי קטן בחיי. למה הוא התכוון? לאשתו, לאשתו, לגויה. על זה כתב הרב צבי יהודה קוק, שכבר אמרו חז"ל, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, נמחלים לו כל עוונותיו. מה זה עושה דבר עבירה ומתבייש? לא שהוא חזר בתשובה. הוא עושה דבר עבירה, הוא מתבייש מזה שעושה עבירה. אז מה זה מגלה? זה מגלה שהעבירות שלו זה לא עבירות, כיוון שהוא מתבייש. מעניין. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? כי יש מישהו שלח לי מייל, והוא אומר, אתם מתעלמים מתורתו האמיתית של הרב קוק, אתם תלמידי הרב קוק. ואז הוא הביא כמה מקורות, כן, ציטוטים של הרב קוק, אחד מהם, שבו הוא כותב, הרצל ונורדאו שנואי נפשי. אז קודם כל צריך לציין שהמכתב, שהציטוט איננו נכון. שמה מדובר, האחיו של הרב קוק, הרב שמואל קוק, שהיה ציוני, עוד לפני שהרב קוק היה ציוני, שלח לו גלויה של ראש השנה, אני יודע, שנה טובה, עם התמונות של הרצל ונורדאו. אז הוא אומר, לא היית צריך לשלוח לי את הגלויה הזאת עם התמונות של ה' ונון. הוא לא כותב הרצל ונורדאו, קודם כל, ה' ונון. דבר נוסף הוא אומר, וזה האחרון, הוא שנו נפשי. אז הוא לא מדבר על הרצל, מדבר על נורדאו. זה צריך לעשות הבחנה. אז כשאומרים שאנחנו מזייפים את תורת הרב קוק, אז נא לשים לב שגם הטוענים לזיוף, גם הם מזייפים. כן? שם הוא לא כותב על הרצל, על הרצל הוא לא כתב שום דבר רע. על נורדאו הוא כתב שהוא שנו נפשו. הוא שנו כל מי שיש לו נפש ישראלית בריאה וכו' וכו'. כן, אבל זה היה לפני שהוא הודיע שהוא מתבייש. עכשיו שהוא מתבייש, מוכנים לו על כל עוונותיו, הכל בסדר. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד שאנחנו לומדים מכל מה שאמרת פה ב-5-10 דקות האחרונות, א' לגבי הדור שלנו, וב' על שהמטוטלת של השעון היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים, אנחנו לא יכולים...
ודאי.
אני לא רוצה להיות כופר.
לא, אתה צודק, אבל אני רק רוצה להגיד לך שהיום, אתה מדבר על מטוטלת של שעון, הציבור פה לא יודע על מה אתה מדבר. כי האנשים כבר לא יודעים שפעם היו עושים שעונים עם מטוטלת גדולה כזאת. כן? אני עוד ראיתי בבית הכנסת ברחוב בר כוכבא בתל אביב, ראיתי עדיין שעון כזה לפני כחודשיים, כן? שזה, המטוטלת היא באורך של 2 מטרים. אז זה דבר שהיום לא רואים. כן? אבל זה אחלה סטייל. אלא, המטוטלת יחד.
רואים גם על ההתחלה, אני לא רוצה להתחשב.
טוב, בסדר, בסדר. טוב, אוקיי. עכשיו, כל זה היה כדי להסביר את המושג נקודת ציון. בסדר? עכשיו אני רק רוצה לחזור אל הדברים. הרב כאן כותב, העלאת כנסת ישראל במדרגתה העליונה, כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת נקודת ציון. יש משתמע מדברי הרב משהו מעניין. מה זה כל זמן שיש חילוק עמים בעולם? משתמע, כן, מקטל הן, אתה שומע עליו, הרי זה לא דיני תנאים, נכון? אז מכאן, כן, אמרנו זה, נכון. זאת אומרת שמשתמע מהרב שיש עידן שבו אין יותר חילוקי עמים, ואז אין יותר נקודת ציון. אז מה, אינם ישראל? זה נשמע, זה לא הגיוני לדעת, זה לא נשמע טוב. כן? אבל האמת היא שבכתב יד של הרב קוק, יש משפט נוסף שם, עכשיו זה התפרסם בכתבים מכתב יד קודשו חלק ב' הוצאת רמת גן, שמה יש לפני המשפט הזה יש משפט אחר שמבאר שמדרגת האדם בגן עדן היא מדרגת הפרט, ובמדרגת הפרט של גן עדן האדם מתהלך לו לבדו כבטיול ללא הזדקקות של זה לזה, אבל בתוך ההיסטוריה יש נקודת ציון. זאת אומרת, אכן יש זמן שבו אין חילוקי עמים, אבל זה לא בעולם הזה. ומה שהוא אומר, הרי הוא אומר, כל זמן שיש חילוקי עמים בעולם, יש מדרגת נקודת ציון. לא, הוא לא אומר, הוא לא אומר שעם ישראל מתבטל. הוא אומר שהנקודת ציון מתבטלת. מה זה נקודת ציון? ההזדקקות של העמים לישראל. זה הכוונה. אבל זה במדרגת גן עדן.
גם בגאולה,
יש את זה בין גאולה לגן עדן. גאולה זה בהיסטוריה, גן עדן זה במטאפיזי. כן, יש פסוק כזה למשל, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם. אז ואתם תהיו לי, יהיה לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם, זה בעולם הזה. אבל חז"ל אמרו, והתהלכתי בתוככם, אתה יהיה לעמכם בגן עדן ולא תזדעזעו ממני, יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר והייתי לכם לאלוהים. עד כאן הדרשה של חז"ל. מה עם והייתם תהיו לי לעם? חז"ל לא דרשו. ברגע שאתה עובר לגן עדן, אז לא דורשים את החלק האחרון. כן? שמה? כן, רב תרבותיות יש היום, אבל הרב תרבותיות מנסה להקדים את גן עדן, להביא גן עדן עלי אדמות, וזה דווקא לא עובד. כלומר, הרב תרבותיות היום, כידוע, נכשלה. לאחרונה אפילו הודיעו שהרב תרבותיות באנגליה נכשלה.
כמו שהציונות לקחת זמן. אני אומר, כמו שהתהליך של עם ישראל חזרה לארצו לוקח זמן, יכול להיות שגם הרב תרבותיות והזמן שלו יחילו קמים בעולם לוקח זמן. זה שזה נכשל ספציפית בפרברי לונדון, זה לא אומר שום דבר על המגמה ארוכת הטווח.
בוא נסביר לך משהו. יש מאמר של הרב קוק שנקרא תעודת ישראל ולאומיותו. המאמר הזה לא כל כך, לא סליחה, יש לו מאמר אחר נקרא אפיקים בנגב, אפיקים בנגב. זה מאמרים לא מפורסמים, לא נמצאים ביצירה הקלאסית של הרב קוק, אבל הם קיימים, הוא כתב אותם, מה אני אעשה? אז שמה הוא דן בשאלה שלך, במאמר נקרא אפיקים בנגב. שמה הוא דן בשאלה איך להבין את ה... יש טענה שלעם ישראל היה תפקיד היסטורי, תפקיד חשוב, הבאנו לעולם ערכים חשובים, אבל הערכים האלה הופנמו, זה הצליח, אז כבר לא צריך את עם ישראל. מה? מצינו, אז משום מה אתם נשארים? זה סתם איזה... זה כמו לשמור על המעטפת של הסוכריה אחרי שהיא נאכלה. משום מה. כן? זאת הטענה שהושמע מדי פעם, ועדיין היום הזה מושמעת. ולכן בשם הערכים של עם ישראל תוקפים את מדינת ישראל. מסביר הרב שזה לא נכון. כי ברגע שערך מופנם, אם נקודת המקור שממנה בא הערך לא נשארת במקום, אין בקרה. אין בקרה. בקרה, בית קוף רש ה. כן? בקרה. זאת אומרת, מוכרח להיות מרכז בקרה שישפוט בין העמים ויאמר, פה הייתם נאמנים לערך, פה בגדתם בערך. לכן צריך כמין מסננת, בית משפט בינלאומי, שקם פה בירושלים ושופט בין העמים ומוכיח במישור לעמים רבים. זה מאוד רלוונטי, כי לפי דבריך יכול להיות מצב שבו אנחנו נסמוך על האנושות שתסתדר לקיים את הערכים הישראלים בלי עם ישראל. זה מה שהשתמע.
יש מגמה של חברת עם ישראל לארצות, שזה אנחנו אומרים, הנה המגמה מתבצעת, למרות שמדי פעם היא מתקלת בקשיים. יש מגמה נוספת של אינטגרציה ורב תרבותיות בין העמים האחרים, ומתקרב לכאורה, זה נראה שיש, הולך להגיע לכיוון של זמן שאין חילוק עמים בעולם.
כן, זאת מגמה, המגמה הזאת לא התחילה היום. המגמה הקוספופוליטית שאתה מדבר עליה בעצם, היא מגמה עתיקה. זה כבר התחיל מאלכסנדר מוקדון, האמתי עוד לפניו עם דריווש.
לא, זה היה מגמה של כיבוש, לא של שילוב.
לא, 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 זה הייתה מגמה רב תרבותית. בהחלט, כלומר, זאת הייתה המטרה של הכיבושים של אלכסנדר מוקדון, זה גם מתקיים במידה רבה באימפריה הרומית, אחר כך זאת הייתה היומרה של הנצרות, כלומר, היו מדי פעם, ועד היום הזה, כן, יש בהומניזם איזה מין נטייה ליצירת הכפר הגלובלי. הייתי כבר במגדל בבל, היה משהו כזה, כן, איזה מין מטרה כזאת.
יווני,
אבל זה גם, כן, מצאנו כמה תרבויות שעשו את זה, והמגמה היא בדרך כלל של מחיקת הזהויות. אז לכאורה זה נשמע עולם יפה, מצד האמת זה רצח, זה בעצם זה לרצוח את הייחודיות של האדם. יש בתלמוד, במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה בית משפט. כן, לוקח ספר תורה בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. מיד באים כל אומות העולם בערבוביה. כלומר, אומות העולם באות לבקש שכר על לימוד תורה, על עיסוק בתורה, והם באים בערבוביה. מה זה בערבוביה? המגמה הזאת שאתה מדבר עליה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. למה? כי במשפט צריך לשפוט. עכשיו, יש כל אומה ואומה, יש לה גורל היסטורי אחר. ולכן צריך לבדוק כל אומה ואומה עניינה. למשל, הייתה מדינה שקראו לה יוגוסלביה. אתה זוכר אותה? היה, אני זוכר עוד בזמני, הייתה מדינה בשם יוגוסלביה. המדינה הזאת הייתה מורכבת משמונה מדינות. אבל אי אפשר היה לשפוט כל אחת בפני עצמה. ביחד, כולן ביחד, שערי. הקרואטים, כידוע, שיתפו פעולה עם הנאצים בהשמדת היהודים. לעומת זה, הסרבים נלחמו בנאצים והצילו יהודים. אז איך אתה יכול לשפוט אותם ביחד? לכן כל אומה ואומה וסופריה. טוב, כן, מה? נכון. למה הרב צבי יהודה משאיר את זה סתום? כי זה מספיק ליודעי דבר. חוץ מזה, הוא רצה שאני אוכל להעביר שיעור, מה? טוב, כן.
אני לא יודע באיזה תקופה, כי ראשי דן בהרבה דברים, על אתה יכול לראות איזושהי מגמת התפשטות מהפרסים על אגן הבאי, אגן הפרסי, של איזשהו כיוון בנושא הזה. אני לא יודע את התקופות,
תאריכים. זאת אומרת שמה שקרה, האימפריה הדרייבשית היא זו שלראשונה חיברה את הכלכלה ההודית לכלכלה המצרית-יוונית, ואז התחילה הקוסמופוליטיות. כן. טוב, זה ניתוחים של היסטוריונים. טוב, פרק ב', עד עכשיו למדנו על מהות כנסת ישראל, נכון? איך נקרא הפרק? מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. יש פה שאלה. השואל קורא לעצמו ויקיפדיה מקס נורדאו, כתובת גוגל. נו, יפה. אחד הביטויים המרכזיים של פעילויותיו הציוניות התבטא בשנת 1920, כאשר פעל למען הבאתם של כ-600,000 יהודים ממזרח אירופה לארץ ישראל. במטרה לבסס בה רוב יהודי. נו, זכותו תעמוד לעד. כתוב כאן. כאשר פעל למען הבאתם של כ-600,000 יהודים ממזרח אירופה לארץ ישראל. זה שהוא לא הצליח להביא 600,000 סיפור אחר, אבל זה מה שהוא פעל. טוב, זה גם הגרמה. כן, הגרמה. טוב, פרק ב'. קשר היחיד והכלל בישראל. כל אדם יש לו חיים פרטיים, יש לו חיים כלליים. אני מגדל את משפחתי, את עצמי. יחד עם זה, אני שייך לאיזו מדינה, לאיזו אומה. מתוך כך גם אני משרת בצבא, משלם מיסים וכדומה. חיי הפרט, חיי הכלל. שאלה, מה היחס בין זה לזה? נשאלת אפילו שאלה יותר מעמיקה. איפה הנקודה האלוהית מוסרית בקרבי? האם בכלל או בפרט? בדרך כלל, אצל הגויים, כאשר אדם מבקש לחיות חיים יותר אלוהיים, יותר מזוכחים ויותר מוסריים, הוא באיזשהו מקום מוכרח לפרוש מן הכלל. כי יש בכלל הרבה רשע שנסוך בזהות הקולקטיבית. שאדם כמו טולסטוי היה מוכרח שלא להיות במלוא המובן רוסי, אבל צריך להיות אדם. לכן הוא פרש במידה מסוימת מן הכלל. כן. עכשיו, לעומת זה, בישראל זה בדיוק הפוך. כלל ישראל הוא הוויה קולקטיבית קדושה ומוסרית, ולכן מי שרוצה להתקדש ולהתאר בישראל צריך לגלות דבקות בכלל. ואם הוא מתנתק מן הכלל, הוא נופל לשחיתות וכו'. כלומר, זה מין הופכיות כזאת. אופי הקשר בין הכלל לבין הפרט בישראל הוא שונה מאשר באומות העולם. עד כאן ברור?
כי איך מסתובבים מובדלות כשאני
אומר
מובדלות של אדם?
כן, אדם שנבדל מכלל ישראל, למשל. אומר הרמב״ם, אדם שמתהלך לבדו, וכאילו הוא מובדל מעדת ישראל ואינו מהם, ואינו שמח בשמחתם, ואינו מתענה בתעניתם, אף על פי שלא עבר עבירה, אין לו חלק לעולם הבא. ככה הוא כותב. חריף מאוד. לא, לא. לא, 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 לא. הוא אדם שאין לו עבירה. בכלל. הוא צדיק. כלומר, לפי הגדרה הלכתית הוא צדיק. הוא אמר, כן, אבל הוא לא מרגיש סולידריות עם הציבור. הוא לא מרגיש סולידריות עם הציבור, אז הוא לא... אז הוא מעולם לא קיבל את התורה. בעצם, כי הרי התורה ניתנה לכלל. אז צריך קודם כל לבטא את השייכות שלו לכלל. מתוך כך יש לו שייכות לתורה. אמרת בהתחלה מובדל. נבדל. נבדל זה נבדל מן החומר, נכון? עם ישראל עם נבדל, תלמידי חכמים נבדלים וכו'. אבל זה שהוא נבדל זה לא עושה סנוב.
לא, אבל נגיד בתוך הקודש נבדל, למשל לכהן, שאני יכול להגיד שהוא נבדל.
כן, אבל הכהן הנבדל, למה הוא נבדל? למען ישראל, נכון? מה בשביל ישראל מבדילים אותו? טוב, אז מתוך כך נוכל לגשת אל הפסקה הראשונה. כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על בסיס, על בסיס של המוסר האלוהי העליון. על כן כל התנשאות מוסרית הנמצאת באישי הפרטיים מוסיפה לכוח. כן, אני יותר מוסרי, כנסת ישראל יש לה יותר כוח. כי יש יחס בין זה לזה. ולהפך, נפילת מוסר וכל רשע, לפי ערך הכיעור והרע שבתוכו, כך היא מחלשת את כוחה ואת היחס שיש ליחידיה אל כללותה. מובן? זה דבר פשוט. עם ישראל זאת ישות מוסרית וקדושה. אתה יותר מוסרי, יותר קדוש, אתה מחזק את כלל ישראל. אתה פחות מוסרי, פחות קדוש, מחליש את כנסת ישראל.
אבל אם אני צדיק, אני לא מתייחס לכלל ישראל. אני מצדיק בפני עצמי, אבל אני ישראלי, אבל אני לא... זאת אומרת, אני
צדיק
בפני עצמי,
אבל
לא מייחס את זה לדבר.
אז זה חבל נורא.
אז מה, אני לא עכשיו צדיק? פספוס.
אתה קצת, וקצת לא. לכן, כן?
לדעתי, סליחה, צריך להבדיל פה איך הבן אדם עצמו משפיע על נפשו.
הכיצד?
ובזה הוא יגיע לגן עדן. איך יכול להיות שהוא חוזר בתשובה?
יפה.
אם הוא לא יחזור בתשובה, אז הוא צדיק שהוא מנקף טוב וכו' וכו', אבל הוא לא גיגית, לא קיבל אף כגיגית, הוא לא קיבל את התורה.
יכול לא, יכול שהוא לא קיבל אף כגיגית, אבל יכול שהוא גיגית. יכול להיות שהוא כן גיגית. כן, בהחלט. השאלה גיגית מלאה או גיגית ריקה, זו השאלה. לפעמים אפשר להפוך את הגיגית. הלאה. לכן, זה לא מצחיק. מה אתה?
המסביר הזה שהמדבר זה לא סך הכל של הפרטים, כאשר דורם על ישראל.
נכון.
מה שמדבר כאן,
לא
זה בדיוק כך.
לא.
כל משקל סגולי, כל מעשה של כל אחד, בשורה האחרונה, משפיע על הכלל.
נכון.
מה שקורה, הכלל יראה, זה בסך הכל הפרטים.
הוא אומר שכל יחיד משפיע על הכלל. זה נכון. אספת, וכך הוא קובע כיצד הכלל ייראה. איפה ראית את זה? זה כמו שלמשל, אם העגל יונק כמו שצריך, הפרה מרגישה טוב. זה אומר שהפרה זה סך כל העגלים? כן. טוב. לכן, מתוך כך, מתוך הדברים הפשוטים שאנחנו אומרים כאן, יש השלכה. לכן דווקא תשורת ישראל תלויה היא בתשובה. וכתוב, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. נכון? וכתוב, גם בהלכות תשובה לרמה הוא מביא את זה. לכן דווקא תשורת ישראל תלויה היא בתשובה. בהטבה המוסרית במעשה, ברגע שוב שכל. ולכן תשורת עם אחר. כלומר, להיגאל, זה הכוונה להיות חזק. להיגאל, זה... זה אפשרי אם אתה חזק. אז כל אחד לפי מה שמחזק אותו. כנסת ישראל, כיוון שהיא מתחזקת מכוח המוסר, אז ככל שאתה יותר מוסרי יש יותר סיכוי להיגאל. זה התשובה. מה זה לעשות תשובה? זה להטיב את הדרכים, לא? נכון. אז ככל שאני מטיב את דרכיי, אני מוסיף כוח לכנסת ישראל, ואז היא יכולה להיגאל. מה הבעיה?
לא, אני יכול להבין למה חשוב שיש להיות מוסרי, או למה אני יכול...
להיות מוסרי זה חשוב מצד עצמו. עכשיו, הוא מדבר על מה שזה עושה גם. זה גואל את ישראל. נכון? זכו, אחי שינה. לא זכו, בעיתה. נכון? ברור, אז מה? כן? לכאורה, אתה אומר, דברי הרב קוק סותרים, סוגיה מפורשת במסכת סנהדרין. שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. האם הגאולה תלויה בזה שישראל יעשו תשובה, כדעת רבי אליעזר, או שאינה תלויה בזה שישראל יעשו תשובה, כדעת רבי יהושע, ומסקנת הגמרא שם היא כדעת רבי יהושע, שגאולה אינה תלויה בתשובה. אז מה פתאום כאן הרב קוק כותב לנו שגאולת ישראל תלויה דווקא בתשובה? נכון? הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר תשועת ישראל תלויה דווקא בתשובה, אלא אומר דווקא תשועת ישראל תלויה בתשובה, לעומת שאר העמים. הרי כולי על מה לא פליג, שאם ישראל עושים תשובה, זה מחיש את התהליך של הגאולה. ואצל שאר העמים, גאולתם של העמים איננה תלויה בזה שהם יעשו תשובה. והתשובה היא, בגלל שבישראל המהות שלנו היא מוסרית, לכן אצלנו יש יחס בין התשובה לגאולה. גם אם זה לא המרכיב היחיד. עד כאן מובן? בסדר. בבקשה.
מדברים על המילה גאולה, למה הכוונה?
גאולה? זה הכוונה? מה פירוש המילה גאולה?
לא, מה המשמעות של... התכלית שלה זה להגיע לתכלית של אותו עם?
לא. צריך קודם כל לזכור מה פירוש המילה גאולה. פירוש המילה גאולה בכל מקום. זה השיבה אל העצמאות המדינית.
ואז כל עם ועם מגיע לשיבה של עצמאות המדינית שלו.
ודאי, כלומר יש עם משועבד ורוצה להיגאל מעם שעבדים שלו. רוצה להיגאל. מה הוא עושה כדי להיגאל? אוסף נשק. בסדר? זה שהוא יותר מוסרי, זה לא עושה אותו נגאל יותר. נכון? בישראל זה כן. השאלה היא למה? בגלל שהמהות של כנסת ישראל היא מהות מוסרית. עד כאן מובן? טוב. אני אומר, לכן דווקא תשועת ישראל תלויה היא בתשובה, בהטבה מוסרית במעשה, ברגע שוב שכל, ולא כן תשועת עם אחר. יש להם עמים כאלה שהכוח המדביק אותם הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע. למשל, מה גואל את גרמניה ממשעבדיה? כן, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גרמניה הייתה מדינה חלשה, שחלק משטחה היה נתון לשלטון צבאי של הצרפתים והבריטים, ושהיה אסור לה לאסוף כוח צבאי רב מדי, והייתה צריכה לשלם פיצויים לבעלות הברית כחלק מהסכמי הכניעה, והיא איבדה חבלי ארץ שהיא כבשה ב-1870, והיה אסור לה להתאחד עם אוסטריה. בקיצור, מדינה חלשלושה, אמנם דמוקרטית, אבל חלשה, שלא לדבר על המשבר הכלכלי האדיר בעקבות המפלה בוול סטריט ב-1929, והפיחות האדיר של המרק היו אז בולים של מיליוני מרקים. בול, לשלוח, יש מכתב. 2 מיליון מרק. איך היה כתוב על הבול?
עם השטרות
הסיכו
את
התנורים. עם השטרות הסיכו את התנורים, לפחות שיהיה מה להתחמם. בקיצור, מצב על הפנים. זאת אומרת שגרמניה הייתה בשיעבוד. מה הוציא אותה משם? ההתלכדות מסביב לכוח של רשע. בא מישהו ואומר, אני אחזיר את הכבוד לגרמניה. איך? נהיה כולנו נגד היהודים. אנחנו נכבוש את העולם. אנחנו נפתח תרבות של אכזריות. נשתחרר מן הרפש של המוסר וכולי וכולי. זאת אומרת שאתה רואה שלפעמים הכוח המלכד אומה הוא דווקא לא הכוח של המוסר, אלא דווקא הכוח של הרשע.
זו גאולתם.
ודאי, זה מה שהוא עשה. הרי אותו היטלר ימח שמו וזכרו תפוע עליו, אז הוא באמת הצליח. הוא כבש את, הוא הוציא את בעלות הברית מחבל ארור, ואחרי זה עשה את האנשלוס, וכבש את חבל הסודטין, וכולי וכולי וכולי, כן? נלחם ביהודי. קיצור, מבחינתם זה היה שוות הכבוד, האבוד, של אומה משועבדת ובזויה, כן? מה אתה אומר?
זה לא שאלה איך הוא רואה את
הנושא
הזה? הוא רואה את זה כאילו...
כן, כאילו מה? כן, הוא אמר שזה טוב לעשות רשע.
רשע?
כן, ודאי. הרי זה, כן, כן, כן. היטלר אמר דבר שהוא אגב די אמיתי, שישנם שני יסודות לתרבות האירופית. היסוד היווני והיסוד היהודי. היוונים הביאו את החוכמה, היהודים את המוסר. החוכמה נותנת עוצמה, המוסר מחליש, צריך להשתחרר מהיהודים ומהמוסר. הוא אמר את זה. כן. מה זה בסדר? זה מה שהוא אמר.
אני שואל, זה
לא רלוונטי
שהוא ראה את זה.
לא, הוא ראה את זה, שימי לב לסגנון. הוא אמר, אנחנו צריכים לגדל נוער אכזרי. אנחנו ברברים וזאת תפארתנו. זה הביטויים שלו. זה לא שהוא הלביש את זה במעטפות מוסריות.
הוא אמר את זה בגלוי.
בגלוי, נגד המוסר, מה? נכון. נכון, טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. ישנם עמים כאלה שהכוח המדביק אותה הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע, של חפץ התגברות, ללא שום אידאל של צדק. וממילא הוא מלא רשע. מפני שמשהו דוחק את רגלי יתר העמים אשר יבוא עמהם במגע, הוא דבר שאין בצדק עליו יסוד נכון. ואם כן הוא מיוסד כולו ברשעה. על כן יכולים הם, כלומר, שימו לב פה להבחון של הרב קוק, שהלאומיות אצל הגויים היא סוג של רשעות. על כן יכולים הם להיות מתחזקים גם כן על ידי תגבורת רשע, ולחזק את אגודתם על ידי איפת זדון. היה איטלקי אחד, בשם בניטו, זה מוסוליני, הוא היה סוג של פרחח, בניטו מוסוליני. אז הוא הסביר מה זה עם. אחד הדברים שהוא הסביר, מה זה עם. עם זה קבוצת אנשים שנלחמים ביחד. זה הגדרה. דרך המלחמה הוא קונה את הזהות. זה לא שמלחמות לא מסייעות באמת להתגבשותה של זהות לאומית, אבל לעשות רדוקציה של כל הזהות הלאומית דרך המלחמה, זה סממן מאוד אופייני לרשע שיש בתפיסה הזאת. רדוקציה זה גימוד. כימוד. כן. מסמנים שמה שיש. טוב, אז אין ברירה. טוב. שלום כבוד הרב שליטה. נראה לדייק שאי אפשר להחליש את כנסת ישראל, אלא למעט הגילוי שלה. אוקיי. איך ייתכן לומר שהגאולה בכל מקום היא רק מדינית? איפה ההכרה באל אחד? איפה אור לגויים? וכדומה. תודה. זה דבר מאוד חשוב. הכרה באל אחד, אור לגויים, אלה הם דברים חשובים, רק שזה לא בהגדרה של גאולה. זה תולדה של הגאולה. זה כמו שתגיד, ללדת פירושו לתת חלב לתינוק. זה נכון? זה לא נכון. ללדת זה שהילד יוצא לאוויר העולם. זה נכון שאם לא נעניק אותו אחר כך, הוא ייכנס לסכנה ואולי ימות. אבל לא בגלל זה נאמר שהלידה זה הענקה. אז זאת אומרת ש... יש הבדל בין גאולה לבין דברים שבאים בעקבותיה של הגאולה. הגאולה אינה מטרה, הגאולה היא התחלה. כן, תמיד אומרים אחרי ההיסטוריה תהיה גאולה, זה לא נכון. כל זמן שאין גאולה אנחנו בפרה-היסטוריה, אנחנו במצב לא נורמלי. ברגע שיש גאולה סוף סוף אפשר להתחיל היסטוריה נורמלית, ואז יש הרבה דברים כגון אור לגויים, הכרה באל אחד וכו'. כן, אם האישה לא יולדת אין לה חלב, זה גם נכון. אפשר אגב שיהיה לה על ידי טריקים הורמונליים, אבל זה לא בריא. כן, טוב, יפה. אז ובכן בואו נתקדם. לא כן הוא בכנסת ישראל. את היחס שיש ליחידים שבה אל כללותה אי אפשר לתלות בשום חוק אחר, כי אם בחוק העליון של אהבת הטוב היותר נשגב. כי הרי, כן, מה אתה רוצה? האם מקובל לכתוב יחס במילה יחס? עם סין. זה תלוי. בתנך זה עם סין, בחזל עם סמך. כן, גם המילה למשל ליסטות, ליסטות. בחזל זה כתוב בסמך, בתנך בסין. איש איש כי תיסטה אשתו. תסתכל בתורה, כתוב בסין. אצל חזל, מסכת סוטה, זה בסמך. אין שרבה, או המילה חרס. אצל חזל, חרס כתוב בסמך. בתנך, בסין. אז יש... אז בעברית של זמנו של הרב קוק, השתדלו לחזור אל הכתיב התנכי. ולכן הרב כותב בכתיב תנכי. בסדר? אז לא כן הוא בכנסת ישראל, את היחס שיש ליחידים שבה אל כללותה אי אפשר לתלות בשום חוק אחר. כי אם בחוק העליון של אהבת הטוב היותר נשגב, שהוא עומד להימלא במילוי שאיפותיה היותר פנימיות של כלליות האומה. זה לא דבר פשוט מה שנאמר כאן, כי יש כאלה שניסו להסביר את הזהות היהודית על ידי יסודות מטריאליסטיים. אבל אם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה היהודית, אנחנו לא נצליח למצוא גורם מטריאליסטי אחיד לאורך כל ההיסטוריה שיסביר את הקיום היהודי. כן, למשל מצאנו טענות נגד היהודים. מאוד מעניין. מה הטענות נגד היהודים? אפשר לעשות רשימה של כל מה שכתבו נגד היהודים. זה מאוד מעניין. יש כאלה שטוענים שהיהודים הם לא בסדר, כי הם, מה, הם מביאים את האמונה. הם נושאי האמונה, והאמונה זה דבר לא טוב. יש כאלה שכתבו נגד היהודים שהיהודים הם אתאיסטים, הם הכופרים הגדולים. יש כאלה שאמרו שהיהודים הם העשירים, עושקים את הדלים. יש כאלה שכתבו שהיהודים הם ההמון הפרולטרי המסוכן שעושה מהפכות. יש כאלה שאמרו שהיהודים מביאים מחלות. ויש כאלה שאמרו שהיהודים דווקא הם בריאים, כשאחרים חולים, הסימן שהם מרעילים את האחרים. יש אומרים שהיהודים הם חלשלושים. וזה לא טוב, זה דוגמה רעה. ויש כאלה שאומרים שהיהודים, מה, כאלה עוצמה צבאית וכלכלית, זה ממש מנקר את העיניים. יש, אומרים, בקיצור, אתם רואים שהאוסף של כל הטענות נגד היהודים, הן טענות נגדיות זו לזו. כנראה שזה כל פעם מתאר מצב אחר של הזהות היהודית. מה? העיקר שאומרים. לא, אבל זה אומר שלפי זה אי אפשר לתלות את הגיבוש של הזהות היהודית בגורם מטריאליסטי, דיינו חומרני קלאסי, אלא יש פה גורם מוסרי. מהו הגורם המוסרי? הטבת המוסר והמגמה המוסרית הכללית בעולם. על כן, כל המעשים שהם נובעים בדרך ישר או בדרך מסובב מהטוב העליון, דיינו מצוות, מעשים טובים וכדומה, הינם מחזקים את כוחה, והעזיבה שלהם מחלישה היא את כוחה. עד כאן להיום. שלום.